טוב. והנה מה שכתב הרמב״ם ז"ל, שהקדוש ברוך הוא מהותו ועצמותו ודעתו. הכל אחד ממש. אחדות פשוטה ולא מורכבת כלל. כל זה לגבי השם היודע, שהוא ודעתו אחד, בשונה מהאדם שהוא והידיעה זו מורכבות של שני דברים. כן, העניין ממש בכל מידותיו של הקדוש ברוך הוא. ובכל שמותיו הקדושים והכינויים שכינו לו הנביאים וחז"ל, כגון חנון ורחום וחסיד וכיוצא בהם, וכן מה שנקרא חכם, פסוק שמתאר את הקדוש ברוך הוא כחכם, נכתיב וגם הוא חכם וגומר. וכן, עד כאן דיברנו על המידות, כלומר שש המידות, ועלינו לחוכמה בינה דעת חכם, ועכשיו עוברים למעלה לרצון, וכן רצונו, הכתר למעלה. כי רוצה השם את יראה וחפץ חסד הוא, ורוצה בתשובתם של רשעים, ואינו חפץ במיטתם וברשעתם, וטהור עיניים מראות ברע. אין רצונו מראות ברע, אין רצונו לחוכמתו ומידת חסדו ורחמנותו, ושאר מידותיו מוסיפים בו ריבוי והרכבה חס ושלום במהותו ועצמותו. כשאני אומר שאני מרחם או אני חסדן או אני רחמן, אז אני והתואר שלי הוא X, זה הרכב משהו נוסף שנוסף בי. אבל אין כל אלה מוסיפים בו ריבוי והרכבה חס ושלום במהותו ועצמותו, אלא עצמותו ומהותו ורצונו הוא אינסוף ברוך הוא, ורצונו הכוונה היא הכתר, הרצון העליון. עכשיו החוכמה בינה דעת, שלוש הספירות הראשונות, וחוכמתו ובינתו ודעתו. ועכשיו למידות, ומידת חסדו, חסד, וגבורתו, גבורה, ורחמנותו ותפארתו הכלולה מחסדו וגבורתו, על הכל דיברנו אתמול בהרחבה רבה, תפארת שכוללת את הכל, וכן שאר מידותיו הקדושות, הכל אחדות פשוטה ממש. שהיא היא עצמותו ומהותו. כשם שהרמב״ם אמר שהוא וידיעתו אחד, ולכן לעולם לא תוכל לשאול על ידיעותיו, כי הוא זה ידיעותיו וידיעותיו זה הוא, כך הוא ומידותיו אחד באותה מידה. זאת הרחבה מאוד יסודית שעושה התניא. וכמו שכתב הרמב״ם ז"ל, שדבר זה אין כוח בפה לאומרו, ולא באוזן לשומעו, ולא בלב האדם להכירו על בוריו. למה? כי האדם מצייר בשכלו כל המושכלות שרוצה להשכיל ולהבין. את כל מה שהאדם יכול לצייר, הוא מצייר על פי חוות או נקודת הנוף שלו, נקודת הריאות שלו. הכל כמות שהם בו. כגון, שרוצה לצייר בשכלו מהות הרצון, או מהות חוכמה, או בינה, או דעת, או מהות מידת חסד ורחמים וכיוצא בהם. אז מה הוא עושה? הרי מה הקושי בדברים האלה? שהוא יודע מה זו חוכמה באיזושהי רמה. הוא מבין מה זו חוכמה. כל אחד יודע מה פירוש חוכמה. כל אחד לפי דרגתו דילו. אבל הוא יודע מה זה. כל אדם יודע מה זה לרצות ומה זה לא לרצות. מה זה חסד ומה זה גבורה ומה זה רחמים. הוא יודע. ממילא כל מה שהוא מצייר, הוא מצייר את זה כמות שהן בו. ממילא הציור שלו הוא תמיד מורכב. ואז הוא בא ואומר, כן, אבל הקדוש ברוך הוא רחמן, לא כמוני, אלא פי מלנת אלפים. לא אמרת כלום, אמרת כפירה. לא אמרת שום דבר, כי לא תפסת בכלל את יסוד האין סוף שהוא ומידותיו. תודה. לא תפסת כלום, לא תפסת שהוא ומידותיו אחד. אבל באמת הקדוש ברוך הוא רם ונישא וקדוש שמו. כמו שהמושג הקדוש ברוך הוא שתי מילים שנראות לנו פשוטות, אבל אחת סותרת את השנייה. כי הקדוש פירושו הנבדל, והברוך פירושו המבורך פה. המוברח, זה שאפשר להבריך אותו פה באדמה, המומשך לכאן. אני מבריך את הענף. אז הקדוש, ברוך, זה תרתי דסתרי במושגים שלנו. אבל זה העניין שהקדוש ברוך הוא. ולכן אותו דבר, גם הוא במידותיו, אבל באמת הקדוש, ברוך הוא. הוא רם ונישא וקדוש שמו. כלומר, הוא קדוש, וזה שם שמופיע, למרות שזה נבדל. כלומר שהוא קדוש ומובדל ריבור רבבות עד אין כן זה תכלית מדרגות הבדלות למעלה מעלה מערך וסוג ומין כל התשבחות והמעלות שיוכלו הנבראים להשיג ולצייר בשכלם. כי המעלה ומדרגה הראשונה אצל הנבראים היא החוכמה. עכשיו הוא אומר, אני רוצה להדגים לכם את הכל. בוא נלך על האדם. מה הספקטרום שבו מופיע האדם. ראשית כל חייו זה החוכמה, בסוף הספקטרום זה העשייה. ובאמצע הכל משתלשל. בחוכמתו הוא פתאום חווה משהו, לאט לאט זה עובר את תהליך הבינה, ואחרי זה עובר את הדעת, ואת החסד, ואת הגבורה, והכל, עד שזה מגיע לעשייה. קח את זה אצל האדם. זה נקרא השתלשלות, מורכבות. ננתח את זה אצל האדם, ואז נחזור להבדיל איך זה אצל הקדוש ברוך הוא. כי המעלה הוא מדרגה הראשונה אצל הנבראים, וכשאני אומר הנבראים אני לוקח את האדם כמודל, אבל זה אותו דבר אצל כל הנבראים, הוא יסביר. היא החוכמה, שלכן נקראת ראשית. כשאנחנו אומרים חוכמה, אנחנו לא מתכוונים לאינטליגנציה, אנחנו לא מתכוונים לשכל, אלא אנחנו מתכוונים לראשית, לדבר המהווה משהו מעין ליש. כמו שאצל הקדוש ברוך הוא החוכמה זה בראשית, שהוא מהווה הכל מעין ליש, אדם לא יכול. החוכמה היא עוד לא משהו שאני יכול להגדיר אותו, להתבונן בו, לראות את הצדדים, את הרוחב, את העומק, את האנליזה, אלא היא הברקה. היא הביטול לאיזשהו משהו אלוקי. היא הראשית. כי המעלה ומדרגה הראשונה אצל הנבראים היא הכוח מה? היא החוכמה שלכן נקראת ראשית. כי באמת היא ראשית ומקור כל החיות בנבראים. כי מהחוכמה נמשכות בינה ודעת. מהחוכמה נמשכת הבינה. אחרי שעולה לי חוכמה, אז באופן ראשוני אני עובר לשלב הבא, שבו אני מתבונן בה, משווה, מחבר, הופך, אומר זה דומה לזה, זה לא דומה לזה. אם כאן הצלחתי לטפס, אומר ילד, אז לכאן אני לא אצליח לטפס. הבינה. זה כבר לא החוכמה. החוכמה היא ההברקה. אני יכול להגיע לשמיים. הבינה היא איך אני מטפס לשם. הדעת היא איך זה קשור אליי. והדעת עוד רגע תהיה הנושא המרכזי שלנו. ומהן, הדעת זה איך זה קשור אליי, איך זה קשור להתייחסות שלי לסביבה, למציאות, לכל. הדעת. והאדם ידע את ההתקשרות. ומהן, החוכמה והבינה והדעת, נמשכות כל המידות שבנפש המשכלת. למרות שנראה לך כאילו זה דבר נפרד, האהבה לא נראית קשורה לחוכמה הראשונה ממנה, לא נכון, זה הכל קשור. כי אתה תפסת איזה זיק של חוכמה הגדולה, ועכשיו אתה אוהב משהו בעקבות זה. הוא יסביר את זה עוד מעט עוד. ומהן נמשכות כל המידות שבנפש המשכלת, כמו אהבה וחסד ורחמים וכיוצא בהן. וכנראה בחוש. בוא נראה את זה. שהקטן, הקטן ילד קטן, שאין בו מה? אין בו חוכמה? יש בו לפעמים הרבה יותר ממנו. מה אין בו? אין בו יכולת של בינה, הוא מתבונן בדברים מדהים. מה אין בו? אהבה? חסד? בטח שיש בו. רחמים? גבורה? בטח שיש בו. אין לו דעת. זה ההגדרה. קטן הוא חסר דעת. מה פירוש הוא חסר דעת? אין לו את היכולת לחבר את הדברים, להתקשר, לתקשר את הדברים למציאות. נכון? זה הבעיה שלו. וכנראה בחוש שהקטן שאין בו דעת, ממילא הוא בכעס תמיד. הוא יכול לכעוס שלא נותנים לו את המתנה הזאת, שהמתנה היא בעצם הירח. אבל הוא יכול לכעוס, למה? כי הוא כעסם? מה פתאום? כי הוא לא מבין שהירח לא יכול לרדת הנה. כי הוא לא מקשר את הדברים הנה. ואכזרי. מה, הוא באמת אכזרי כי הוא רוצה להרביץ לאח הקטן שלו? הוא אכזרי כי הוא לא מבין שזה צעצוע ואחיו הוא קטן. הוא לא יודע לקרוא את המציאות ולתקשר אותה אליו. וגם אהבתו, נלך פוזיטיבי, היא לדברים קטנים שאין ראוי לאהבם. הוא יכול להשקיע הליכות של שעה כדי להגיע בסוף לשטות. מפני שאין בו דעת שמביאה לאהוב דברים הראויים לאהבם. זאת אומרת שהאהבה היא כפי הדעת. אז בעצם יש השתלשלות, חוכמה, מהחוכמה באה הבינה, מהבינה באה הדעת, ומהדעת באה האהבה, אצטרה, וכך לכל שאר המידות, בסדר? ומהמידות שבנפש, ומהמידות שבנפש, כלומר, מהמידות, מהאהבה, המידות שבנפש זה שבע המידות, אהבה, חסד, גבורה, תפארת, עד מלכות, נמשכות בתיבות ואותיות המחשבה, מה שאמרנו אתמול, אחרי שהנפש על כוחותיה, כלומר, במוחים, ואחרי זה במידות, עוברת את הדברים בהשתלשלות, עד שזה מגיע למלכות, המלכות הכוונה היא הרצון לעשות, להופיע את זה פה, להעביר את זה לזולת, בסדר? להעביר את זה הנה החוצה, לזולת זה יכול להיות לשולחן, זה יכול להיות לאדם אחר. בסדר? עד שזה מגיע למלכות, ומהמידות שבנפש נמשכות בה תיבות ואותיות המחשבה, תיבות ואותיות המחשבה, שהנפש מחשבת בדבר שאוהבת, או איך לפעול, החסד ורחמים, וכן בשאר מידות. מהנפש עוברים לכלי הנפש, ומה הם לבושי הנפש? המחשבה, הדיבור והמעשה, המחשבה העמוק ביותר, ואחרי זה בא הדיבור, ואחרי זה בא המעשה. בסדר? וכן בשאר מידות, ובכל מחשבה שבעולם מלובשת באיזו מידה, מביאה לחשוב מחשבה זו ומידה זו, היא חיותה של מחשבה זו. ומידה זו היא חיותה של מחשבה זו. המידה הזאת, כמו מידת החסד, מידת הרחמים, היא החיות של המחשבה שבאה אחר כך, כמדיום שרוצה להמשיך את זה. ומאותיות המחשבה נמשכות אותיות הדיבור, והן חיותן ממש. מה זה הן חיותן? כלומר, הנפש, החיות של אותיות הדיבור, זה אותיות המחשבה. כמו שהנפש של אותיות המחשבה זה המידות, והנפש של המידות זה החוכמה, והבינה, והדעת, וכל אחד בא מהדבר הקודם לו. אתם מבינים מה המשמעות של זה? שבכל מקום אני יכול בעצם כאילו לקחת איזה מין כזה מסור ולחתוך ולהגיד מפה עד פה זה זה, מפה עד פה זה זה. ועכשיו אתה מפעיל את הכל ביחד. זה מורכב. ומאותיות המחשבה נמשכות אותיות הדיבור, ואין חיותם ממש, והדיבור מביא לידי מעשה הצדקה וחסד, כגון המלך שמצווה לעבדיו ליתן, וגם כשהאדם עושה בעצמו איזה דבר, הרי כוח הנפש וחיותה מתלבש בעשייה זו, הוא כעין ממש לגבי כוח הנפש וחיותה מתלבש בדיבור האדם, הוא כערך ומשל הגוף לנשמה, וכן ערך אותיות הדיבור לאותיות המחשבה, וכן ערך אותיות המחשבה למהות המידה המלובשת בה ומחיה אותה, וכן ערך מהות, הוא חוזר אחורה עכשיו שלב שלב, וכן ערך מהות וחיות המידה לגבי החוכמה ובינה ודעת שכללותן היא השכל שממנו נמשכה מידה זו. כל זה בנפש האדם, וכמו שזה בנפש האדם, ראינו את זה מהתינוק והלאה, כך זה בנפש כל הברואים. גם העז כך מתכננת את עצמה, חוכמה, בינה, דעת, חסד, אהבה, כעס, כך היא מתכננת את עצמה עד שהיא פועלת עם לבושי הנפש שלה, מחשבה, דיבור, מעשה. יש בכל הברואים את ההשתלשלות הזאת. בכל הברואים יש את המוחים, את הרצון שמעליהם, בסדר? את הרצון שמעליהם, את המוחים, אחרי זה את ההשתלשלות לספירות, למידות, בסדר? ואחרי זה זה מופיע דרך לבושי הנפש למציאות. וכל זה לכל הברואים ברמות אחרות. זאת אומרת, אצל האדם זה הנשמה, ואצלהם זה הנפש. גם הצומח יש את זה. ברמה מסוימת מאוד מאוד מאוד, ברמה מאוד מסוימת, ברמה מאוד גולמית. לא ברמת התקשרות של דעת כמו שאצל האדם. לא. דעת יש לאדם באשר הוא אדם. אבל בכל, יש דרגות, 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 דרגות. יש את הדעת של חיבור שמיים וארץ של היהודי, ויש את הדעת של האדם, ויש את הדעת של כל אחד ואחד.
הספירות ומידות, ששני ערוצים שונים של השתלשלות, רק על ידי הדעת, המידה, הספירה, פותות לאחר, כמו שבתפילה.
את מחברת עכשיו, אנחנו עוד לא שם.
עוד לא שם,
עוד לא שם, עוד לא שם. הוא יסביר את זה עכשיו. עכשיו הוא יסביר את זה. שנייה. בכל זה בנפש האדם, בנפש כל הברואים שבכל העולמות עליונים ותחתונים, שבכולם, בכולם, בכולם, התורה ואתה אומר את זה, שבכל העולמות העליונים ותחתונים, שורה האחרונה של הפרק, שבכולם החוכמה היא ראשית ומקור החיות. בכולם. הדבר הזה שמתחיל מהחוכמה, מראשית ומקור החיות, חל בכל הברואים. אבל לגבי הקודש ברוך הוא, עכשיו הכל. אבל לגבי הקדוש ברוך הוא, מדרגת החוכמה, שהיא תחילת מחשבה וראשיתה, היא סוף מעשה אצלה. זה המהפך. כל זה עוד היינו אתמול, אנחנו עוד לא התחלנו את תחילת אתמול. אבל לגבי הקודש ברוך הוא, מדרגת החוכמה, שהיא תחילת מחשבה וראשיתה, היא סוף מעשה אצלו. היא סוף מעשה אצלו. דהיינו, שנחשבת כאילו היא בחינת ומדרגת עשייה לגבי הקדוש ברוך הוא. כדכתיב, כולם בחוכמה עשית. היה צריך להיות כתוב, כולם בחוכמה החכמת, השכלת. אבל אנחנו רואים, כולם בחוכמה עשית, ומה מתכוונים להגיד? שאתה עשית את הכל בחוכמה, זה כמו להגיד, עשיתי זה עם הפלייר. כלומר, החוכמה שהיא ראשית המחשבה אצל האדם. וממנה, בוקר טוב, וממנה מהראשית הזאת, ועד לעשייה עוברת כל המורכבות. כל המורכבות הזאת לא קיימת בכלל, אנחנו לא מבינים, כל המושגים האלה לא נכונים. ואצל הקודש ברוך הוא, הכל נמצא עוד בשלב ההוא, כאילו היא ההתחלה והסוף. כי לכתיב כולם בחוכמה עשית, והיינו לומר, שכערך החיות שבעשייה גופנית וגשמית, לערך חיות החוכמה, אתה יודע, אני חושב שהכל נהיה בדברות. עוד פעם, והיינו לומר שכערך החיות שבעשייה גופנית וגשמית לערך חיות החוכמה, הספקטרום של האדם הולך מהחוכמה, אנחנו עוד חוזרים על דברים של אתמול קודם, הספקטרום של האדם הולך מהחוכמה ועד לעשייה. הדגמנו את זה אתמול בצלילים. לאדם יש ספקטרום יכולת שמיעה מהצליל הנמוך ביותר שהוא מסוגל עד לסופרן הגבוה ביותר שהוא מסוגל. זה יכולת השמיעה שלו. באמת, ספקטרום הצלילים הזה הוא כזה קטן שהיא כיחסית לצלילים ולתנודות שיש פה בעולם. אבל עם הספקטרום הזה האדם מנתח את הכל. עכשיו, אם הוא יגיד, קלטתי את הכל, זה סתם, זה בדיחה. ספקטרום חייו של האדם נע על חמש המדרגות שאנחנו מדברים. דהיינו מעשה, דיבור, מחשבה, מידות, בסדר? והמוחים, החוכמה. עכשיו, הראשית של הכל נמצאת בחוכמה, ההברקה הזאת, הזיק הזה, הרצון שמעליה, אבל הזיק הזה, והביטוי האחרון של הכל נמצא בעשייה. וביניהם עוברים את כל ההרכבה. לעומת זאת, אצל הקודש ברוך הוא, סוף מעשה במחשבה תחילה, אצלו החוכמה והעשייה נמצאים בדיוק ביחד באותו מקום. כלומר, מה שאצלך נחשב במרחק הכי גבוה, זה בדיוק העשייה אצלו, כי העשייה שלו והחוכמה שלו הם אחד כמו שהוא אחד. מה שאין הפה יכול לאומרו, והאוזן לשומעו, והלב להבינו על בוריו. בדיוק כמו שהוא ודעתו אחד, הוא ומידותיו אחד. הוא מסביר. והיינו לומר שכערך החיות שבעשייה גופנית וגשמית לערך חיות החוכמה, שהיא ראשית ומקור החיות באדם וכל הברואים גשמיים, שהוא כעין לגבי חיות שבאותיות הדיבור, שהוא כעין לגבי החיות שבאותיות המחשבה, אתם רואים, הולכים אחורה אחורה, שהוא כעין לגבי חיות ומעלת המידות, שמהן נמשכה המחשבה הזו, שהוא כעין לגבי חיות ומעלת ומדרגת החוכמה בינה ודעת, מקור המידות. כלומר, אם אתה תיקח את העשייה, כמו באור של שמש, כמו בקרני שמש, ותחזיר אותה עכשיו למקורה, תשים את העשייה הזו שהתינוק עשה בסוף טוק פה ככה, ותחזיר אותה ליסוד של החוכמה שממנה היא באה. הוא כעין, הוא בכלל לא נחשב. זה בטל. שהוא כעין, 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 כעין. לגבי הקודש ברוך הוא בכבודו ובעצמו המרומם ומתנשא. סליחה, כן ממש, אני חוזר. כן ממש ערך מדרגת ומעלת החוכמה שהיא ראשית ומקור החיות שבכל העולמות. לגבי הקדוש ברוך הוא בכבודו ובעצמו. כלומר, הראשית, אתה יודע מה זה בראשית ברא אלוקים, שמתורגם בחוכמתה, בחוכמה ברא אלוקים. הקדוש ברוך הוא לקח את הפלייר שנקרא חוכמה, וברא איתו את השמיים ואת הארץ. כלומר, תקלוט בעצם שאתה ההתרחשות האינסופית. הקדוש ברוך הוא לקח את החוכמה בראשית, את הראשית, ואיתה ברא השמיים וארץ, כי כולם בחוכמה עשית. אז כשם שהעשייה היא רחוקה אצלך למשל, עד אין קץ מהחוכמה שממנה היא באה, לא מהמחשבה, אלא למעלה, 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 הרבה מעל. המחשבה זה רק המדיום שכבר אחרי כל המידות, שאחרי המלכות כבר, אחרי ההחלטה לעשות. אז באה המחשבה, ואז באה הדיבור, ואז באה המעשה. אלא מלמעלה למעלה, מהחוכמה, כך החוכמה הראשיתית שלו, כביכול רחוקה ממנו, ממהותו ועצמותו. כך נחזור לביטוי, ממש ערך מדרגת ומעלת החוכמה שהיא ראשית ומקור החיות שבכל העולמות, לגבי הקודש ברוך הוא בכבודו ובעצמו המרומם והמתנשא ריבו רבבות מדרגות רוממות יותר מרוממות. מדרגת החוכמה על בחינת חיות שבעשייה, שהיא רוממות חמש מדרגות לבד, שהן מדרגות בחינת עשייה ודיבור ומחשבה ומידות ושכל, מה שאמרנו לפני רגע. אבל הקודש ברוך הוא רם ומתנשא ממדרגת החוכמה רבבות מדרגות כאלו עד אין רק. אז אם כך, אז למה אנחנו אומרים בכלל מושגים שאנחנו מדברים עליהם, חוכמה, עשייה אצל הקודש ברוך הוא, אנחנו לא יכולים בכלל להשתמש במושגים? רק מפני שאין בנבראים כוח להשיג, רק ההשתלשלות ממדרגת חוכמה שהיא ראשיתם למדרגת עשייה השפלה. לכך אנו אומרים שלגבי הקודש ברוך הוא נחשבת מדרגת החוכמה כמדרגת עשייה ממש. כל מה שאמרנו היה רק בשבילנו לסבר את האוזן. אצלנו הספקטרום הולך מהחוכמה עד העשייה. אז אני אומר, אתה יודע, הצליל הגבוה ביותר של שם זה כמו הצליל הכי נמוך של כאן. אבל זה לא נכון, מפני שכל זה זה במקומות שיש דרגות ויש ערך. אבל פה אתה מדבר על אין סוף. והוא ומידותיו אחד. אחד ממש. רק מפני שאין בנבראים כוח להשיג רק ההשתלשלות ממדרגת חוכמה. כל הכוח שלנו בעולם הוא בהשגת ההשתלשלות. ללא ההשתלשלות והצמצומים היינו נעלמים. ההשתלשלות שמעבירה את הכל מאין סוף בטבעות עד הנה, והצמצומים שמאפשרים לנו לא להיפגש עם האין סופיות עצמה, אלא להיות נבראים בפני עצמם, הם החסד שמאפשר לנו בכלל להופיע פה. אבל הייחוד שאנחנו מדברים עליו עכשיו, על הקודש ברוך הוא, שהשם, מה זה הייחוד? שהשם הוא האלוקים, שהחסד והגבורה הם אחד, שהשם הוא האלוקים כשם שהוא נכון לגבי הוא ודעתו, כך באותה מידה זה הוא ומידותיו. עכשיו זה מאוד קשה לנו להקל את זה, כי אנחנו אומרים שהקודש ברוך הוא אב הרחמים, אנחנו אומרים שהקודש ברוך הוא נוהג במידת החסד. אז למה אנחנו מתכוונים כשאנחנו אומרים שהוא רחמן? הוא יגיע לזה עוד מעט. על מה אנחנו מדברים? כי הרי אני כדי לקלוט את זה, אז אני צריך הרכב, אני צריך השתלשלות. למה אנחנו מתכוונים אם אנחנו אומרים שזה הוא עצמו? אז אני יכול, אז יכול לא להגיד כלום. השאלה הזו מופיעה בכמה מקומות. בשביל מה שנדע את שמו, אם אני לא יכול להשתמש בו? מה אני עושה עם זה בדיוק? וזה יוסבר עוד מעט. מפני שאין בנבראים כוח להשיג רק ההשתלשלות ממדרגת חוכמה, שהיא ראשיתם. למדרגת עשייה השפלה, וכך אנו אומרים שלגבי הקודש ברוך הוא נחשבת מדרגת החוכמה כמדרגת עשייה ממש. והיינו לומר שהוא רם וניסה ונעלה עילוי רב מאוד מאוד ממדרגת החוכמה, ולא שייך כלל לייחס אצלו שום עניין המתייחס לחוכמה, אפילו בדרך מעלה ועילוי רב. כגון לומר עליו שאי אפשר לשום נברא עליונים ותחתונים להשיג חוכמתו או מהותו. אם למשל אתה אומר, במקום להגיד כולם בחוכמה עשית, אתה אומר החוכמה של הקודש ברוך הוא היא כזאת ששום נברא בעליונים ובתחתונים לא יכול להשיג חוכמתו או מהותו. משפט טוב לכאורה. אומר התניא, השטויות, כי בעצם ההגדרה ששום נברא לא יכול להשיג חוכמתו או מהותו, אתה אומר שיש עניין של השגה בכלל. השתמשת בקוד שנקרא השגה. ולא ישיגוהו משיגי הגוף. ומה שהוא רוצה להגיד לנו בפרק זה שגם לא ישיגוהו משיגי החוכמה. לא רק משיגי הגוף. לא מפני שיש לך משיכה של הגוף, לכן אתה לא יכול להשיג אותו. ואם אין לך משיכה של הגוף, אתה כן יכול להשיג. זה לא ניתן להשגה בכלל. כל מושג ההשגה הוא עצמו ביטוי של השתלשלות. להשיג זה השתלשלות. להשיג זה הרכבה. אני יודע פירושו, אני יכול לא לדעת. אני יודע שווה אני שחי איקס זמן, שעכשיו רעב ועכשיו אוכל ומחר מת, יודע ידיעה שעכשיו חיה ומחר מתה. זה המשמעות של המילים אני יודע. אחרת אין משמעות למילים. כי כדי שיהיה אני זה צריך להיות תפוס במשהו, ויודע צריך להיות תפוס במשהו. אין לה יודע משמעות אלא אם כן הוא מורכב למשהו. אבל אם הוא לא מורכב למשהו, אין יודע. ואין לה אני משמעות אם זה לא מורכב למשהו. אני מה? אוכל, שותה, ישן. עכשיו המורכבות היא בין שני דברים הוביים נפסדים. כי זה מורכב, אחרת זה לא מקרא מורכב. לכן גם המושג שאי אפשר לשום נברא עליונים ותחתוניים להשיג חוכמתו או מהותו, גם זה עצמו שטות. אז איך אנחנו נגדיר את חוכמתו? על ידי שנביא את חוכמתו, שהיא הדבר העליון ביותר שלנו, ונגיד, אתה יודע כמה היא גבוהה? היא בדיוק כמו העשייה שלך. כשתראה כמה זה נמוך, תבין כמה אתה לא מבין למה אתה יודע. כולם בחוכמה עשית. לאן אני יכול ללכת? זה גם מושג שמכירים אותו לפעמים בהלכה. כשאני רוצה להגיד שאני רוצה לתת משהו משמעותי, שאין לו שום ערך, אני מכיל אותו על שווה פרוטה. הדוגמה הקלאסית זה קידושין. בקידושין אנחנו מקפידים שזה יהיה שווה פרוטה. למה אני מקפיד שזה יהיה שווה פרוטה? כדי להגיד זה לא 50, זה לא 100, זה גם לא 2 מיליון. זה אין סוף. אני רק רוצה להדפיס את האין סוף הזה על משהו. אז אני מחפש את המשהו שהוא הדבר היחיד שמזכיר לי שאני קלה. אבל הוא לא אפס. אני מחפש צ'ופצ'יק שאפשר לגעת. אנחנו מקפידים, הרב היה מקפיד מאוד, הרב אליהו לימד אותנו להקפיד על זה מאוד, לוודא 100% שדעת האישה, הקלה, שזה שווה פרוטה. ולא יותר. בדיוק. להדפיס את זה על הדבר הכי מתקמה. אם אתה מנסה להדפיס על דבר גבוה, אז כבר לא הבנת כלום. כי אם אמרת שאי אפשר לשום נברא עליונים ותחתוניים להשיג מהותו, חוכמתו, כל משפט שתגיד, אגב, לא רק חוכמתו. אם תגיד, אגב, חוכמתו, מהותו, טוב, זה אנשים עוד יכולים. אבל אני הולך להגיד, אי אפשר לשום נברא עליונים ותחתוניים להשיג חסדו. עכשיו זה נשמע לך מאוד מוזר, יש לך פרס נובל בחסד. ואי אפשר לשום נברא עליונים או תחתוניים להשיג מידת חסדו. כי הוא זה חסדו. וחסדו זה הוא. אז השאלה רק צועקת עוד יותר, אז מה הפירוש? הוא חסיד, הוא חכם, אז מה אני משתמש בזה? ועוד מעט יוסבר. כי עניין ההשגה מתייחס ונופל על דבר חוכמה ושכל. לומר שאפשר להשיגו או אי אפשר להשיגו. הוא מדייק מאוד בלשון, עכשיו קראנו מהר, עכשיו בערך במקום שהיינו אתמול. לומר שאפשר להשיגו, אי אפשר להשיגו, הוא מאוד מדייק. דבר החוכמה, איך הוא אמר? כי עניין ההשגה מתייחס ונופל על דבר חוכמה או שכל. יש התייחסות, יש נקודת התייחסות, אני תמיד חוזר על זה. הרמב״ם אמר בשאלה שתמיד הוא מעלה שם בהלכות תשובה, איך יכול להיות שיש ידיעה אם יש בחירה והבחירה החופשית והידיעה מראש. ואז הרמב״ם אמר שהדבר הזה הוא מאוד מאוד קשה, והרייבת שואל, אז למה העלית את זה? ומה שהרמב״ם אומר שם זה את הדבר הכי גדול בעולם. אני לא בא לתת תשובה. אני בא לבטל את הלגיטימציה של השאלה. אני בא להגיד שהשאלה נובעת מטעות בהבנה. כי כל שאלה מחויבת, כל השגה מחויבת התייחסות, כלומר מורכבות. אין המושג השגה נופל או מתייחס אלא על דבר חוכמה או שכת. אין לי אפשרות אחרת. אבל הוא וידיעתו, ובמקרה שלנו עכשיו בפרקים ח' וט', הוא ומידותיו אחד באחדות פשוטה, ממש. אבל הקדש ברוך הוא שהוא למעלה מן השכל והחוכמה, וכאן הקוד הגדול, אני כן רוצה לעסוק בשכל. כקומות כדי להגיע למקום שבו בשכל אני מגיע לזה שיש למעלה מן השכל. כשם שאני עוסק בשכל דורות ושנים כדי להגיע לנוסחה מסוימת, על אחת כמה וכמה שאני צריך לעסוק בשכל כדי להבין מה הוא למעלה ממנו, ושמה לעסוק ברז הדיממנותה. שמה להגיע לסוד האמונה. בדיוק. שאת האין אפשרות להבין, את האין השגה. אני צריך השגה עד למקום שאני בא ואומר, אני תמיד משתלשל ומורכב. רק השכל יכול להוביל אותי לשם. זה החוכמה בינה דעת. בסדר? הוא מסביר את זה. אבל הקדוש ברוך הוא שהוא למעלה מן השכל והחוכמה, לא שייך כלל לומר בו שאי אפשר להשיגו מפני עומק המושג. כי אינו בבחינת השגה כלל. והאומר עליו שאי אפשר להשיגו, מי שאומר, אתה יודע כמה, אי אפשר להשיגו מפני עומק המושג. אתה יודע מה שווה בעצם אדם שאומר את זה? הוא כאומר על איזו חוכמה רמה ועמוקה, שזה מדהים, אי אפשר למששה בידיים. מה יעמוד אדם וישמע איזה נוסחה או איזה משהו מדהים רוחני ויגיד, זה מדהים עד כדי כך שאי אפשר למשש את זה. מפני עומק המושג, שכל השומע יצחק לו. יגידו שזה רחמנות, הוא פשוט אין לו שום, אין לו הבנה בכלל שזה חוש אחר. הוא עיוור לגמרי לחוש הזה. נכון, אין הכי נמי. לפי שחוש המישוש אינו מתייחס ונופל, אלא על עשייה גשמית הנתפסת בידיים. וככה ממש נחשבת לגבי הקודש ברוך הוא, מדרגת השכל וההשגה. תגמין מה זה כולם בחוכמה עשית. כולם בחוכמה עשית פירושו, אתה את חוש המישוש, מבין שחוש המישוש הוא לא החוש שבו מבינים נוסחה אבסטרקטית. אתה מבין שלא מבינים בחוש המישוש נוסחה מתמטית. אתה מבין שילד צריך לעבור תהליך כדי להבין שכשאני אומר לו איך מרכיבים, אז הוא לא צריך לקחת את הרצפה ולעשות? בהתחלה הוא מנסה לקחת את הרצפה ולבדוק את המשולש והכל. הוא עובר שלב. עכשיו אתה קולט המרחק שלך מהמקום שבו אתה חושב שצריך לצרף את הרצפה. כדי לבדוק את הרעיון האבסטרקטי, הוא כלום יחסית למרחק שבין הקודש ברוך הוא לחוכמה הזאת. כולם בחוכמה עשית. לכן לא שייך פה בכלל העניין של עומק המושג. הוא ממשיך. לפי שחוש המישוש אינו מתייחס ונופל אלא על עשייה גשמית הנתפסת בידיים, וככה ממש נחשבת לגבי הקודש ברוך הוא מדרגת השכל וההשגה כעשייה גשמית ממש. ואפילו השגת שכלים שבעולמות עליונים, ואפילו מדרגת חוכמה אילאה המחיה את כולם. כלומר, גם מדרגת חוכמה אילאה, אתם יודעים מה זו חוכמה אילאה? החוכמה שבעולם האצילות. כלומר, החוכמה, הרי מה זה עולם האצילות? העולם שבו הכל עוד אלוקות. העולם שלפני הבריאה, ששם הכל עוד אחד. גם חוכמה אילאה לגבי הקודש ברוך הוא היא כמו חוש המישוש. כלומר, אני לא מדבר פה רק על מה שמעולם הבריאה. ואפילו שכלים עליונים, בסדר, מלאכים עליונים. ואפילו חוכמה אילאה המחיה את כולם, הכל, 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 כדכתיב כולם בחוכמה עשית. אם כך, ומה שהקדוש ברוך הוא נקרא חכם. ואנחנו קוראים לקודש ברוך הוא חכם, בזה התחלנו את פרק ח' בציטוט של פסוק בישעיהו שהוא נקרא חכם. ומה שהקדוש ברוך הוא נקרא חכם בכתוב, וגם חז"ל כינו לו מדרגת ומעלת החוכמה. אז מה הפירוש? הרי חוכמה אצלי היא השגה, השגה היא השתלשלות, היא מורכבות. אצלי הבנת החוכמה היא רק מפני שממנה אליי עוברים דרך המדרגות של בינה, דעת, מידות. אז מה הפירוש שהוא חכם? היינו, זה הבנה פשוטה בכל אות בתפילה שלנו, מאוד פשוט עכשיו. משום שהוא, כשאני אומר הוא חכם, אני מתכוון להגיד הוא מקור החוכמה. שממנו יתברך, נמשך ונאצל מהות מדרגת חוכמה עילאה שבעולם האצילות. כשאני אומר שהקדוש ברוך הוא רחום, חסיד, חכם, אני לא אומר תואר, למרות שזה נשמע שם תואר, אלא אני אומר שמקור כל החוכמות הוא שם. אתם יודעים איפה זה בא לידי ביטוי הכי חזק? ברכו את השם המבורך. לא הבנתי בשביל מה הוא מבורך. בשביל מה ברכו? השאלה הזאת צריך לשאול בצורה הרבה יותר עמוקה. אני מברך מישהו שחסר לו. אז למה אני צריך לברך את הקודש ברוך הוא? כשאני אומר ברוך אתה השם, זה כמו שאני אומר ברוך אתה בני, ברוך אתה בצאתך. מה ההבדל? ברוך אתה בצאתך פירושו, אני רוצה להמשיך לך ברכה ממקור הברכות, ואני מעביר לך את הברכה הזו. כי היא ברכת סבא ואבא איתך. זה ברכה, הברכה. וכשאני אומר ברוך אתה השם, אתם יודעים מה אני אומר? הוא מקור כל הברכות. אז כשאני פונה אל האוילם ואומר להם ברכו את השם, אני אומר אם תפתחו את המכסה אז הברכות יחולו, כי הוא המבורך, הוא המקור, לא המבורך כי ברכו אותו מלנת אלפים ילדים, הוא המבורך כי הוא מקור הברכה. לכן ככל שהוא יתברך יותר, לא תהיה שם שום ריבוי ושום השפעה, אלא יהיו פה יותר כלים שהשפע יחול. זה הברכה.
להוריד
הנה. עכשיו, כשאני מדבר אליך ואומר את המילה ברוך, ואני מדבר אל הקודש ברוך הוא ואומר את המילה ברוך, אני אומר את אותה מילה, כשהמשמעות היא בדיוק הפוכה, והיא בעצם בכלל לא הפוכה. כי מה אני עושה כשאני אומר לך ברוך? אני אומר, אנחנו מתחברים לאותו מקור. אני מבריך עכשיו עוד ענף. ומה כשאני אומר ברוך אתה השם? אני אומר, אתה מקור כל הברכות. אז כשאני אומר השם חכם, אני לא מתכוון להגיד השם חכם. חס וחלילה. אין דבר כזה. אני מתכוון להגיד, הוא מקור החוכמה עילאה. של עולם האצילות, שהיא מקור כל החוכמה של הבריאה, וכל תהליך בעולם שמתרחש אצל כל אדם וכל ברור בעולמות עליונים ותחתוניים, שמתחיל מהראשית שהיא החוכמה, ראשיתם של כל התהליכים האלה מכוח החכם. כלומר, לפעמים המילה חכם היא שם תואר, לפעמים היא בעצם שם של פעולה. כשאני אומר שהשם הוא חכם, הכוונה היא, הוא המחכים. הוא מקור. למה אני לא משתמש בביטוי מחכים? כי גם מחכים זה פעולה נפסקת. הוא מחכים עד שהוא הולך לישון חליל. אבל כשאני רוצה לתאר פעולה מתמשכת, קבועה, אני מתאר אותה כשם תואר, אבל אני לא מתכוון לך לשם תואר, אלא אני מתכוון למקור של הברכה. החכם. לא החכם מכל אדם, שזה חוכמה יחסית. אלא החכם לא יחסי לכלום, לא מושג. גם לא חוכמה נתפסת, גם לא חוכמה מושגת, גם לא חוכמה שאפשר להגיד עליה, אי אפשר לשום נברא עליונים ותחתנים להשיגה לפי עומק המושג. הבל. אלא בכלל משהו אחר. המקור של הכל. ובעברית אתה יכול להגיד את אותה מילה. כשם שאתה יכול להגיד החכם ואתה יכול להתכוון שמה 9 ולא 7. אתה יכול להגיד החכם ולהשתמש בעצם בהבנה המקור לכל מה שיש בעולם חוכמה. בסדר?
יש קשר למקור של ציפור?
לא יודע, למה? מה זה מקור של ציפור?
אותה מילה, מקור.
אתה שואל בכלל על המילה מקור?
לא יודע. כאילו נפוך. אני באווירה של אתמול של המשפחה.
מה?
באווירה של אתמול.
של העברית.
של העברית.
מקור?
ציפורים מרחפות, הן תופסות משהו מלמטה.
נכון, למה זה נקרא מקור? לא יודע, זה נקרא מקור גם בתורה? כן. ומקורה הערה. לא. רגע, דקה, בואו נרגע את הכל. שנייה. ומה שהקדוש ברוך הוא נקרא חכם בכתוב. מה? פסוק בישעיהו. אין, פסוק בישעיה. לא, הוא ממשיך עכשיו רחום, חסיד, הכל. נכון, פסוק בישעיהו. פסוק בישעיהו, הוא פתח בכוונה, הוא פותח בו מפני שרחום וחסיד זה ביטויים של חז"ל. אנחנו מחפשים פסוק, ובפסוק כתוב חכם, וזה עוד יותר קיצוני. לכן הוא מתחיל בפסוק. אני לא מבין את הקושי שלך. הפסוק מדבר על חכם, אז הוא פסוק שמחייב הבנה.
הפסוק הזה,
כבסיס.
לעמידו בראש התובנה.
נכון.
זה יש מאין.
כן. לקחת את המושג חכם, שהוא, אנחנו לא משתמשים בו אף פעם, נכון? ולהגיד, יפה מאוד. כלומר, בתיה אומרת, תלך הפוך פה. תדגיש את הכל מתודית הפוך. המהפכה פה היא, אף פעם לא השתמשנו בביטוי על הקדוש ברוך הוא חכם בתפילות. אנחנו לא משתמשים בזה. והפוך. אתה תבין את רחום וחסיד, שאתה תבין כמה אבסורדי להגיד חכם, ואז אתה תבין את אותו דבר גם ברחום וחסיד. מצוין, נכון. בהגדרה מתודית זה נכון, ככה צריך ללכת. זה פסוק בישעיה, יש כאן ישעיהו. אגב, גם היום אין לי פה כזה, נכון, אנא? אנא, גם היום אין פה שום דבר. או שיש.
יש
לנו... חוכמה הילה. כל הקוב...
כן, הכל בסדר.
מה זה? הכל בסדר. תמיד הכל בסדר. הנה, זה פסוק, פסוק. זה פסוק, זה נכון. באתי המגדירה את זה נכון. באתי אומרת, צריך ללכת הפוך. החידוש הוא... הנה. למד א'. הוי היורדים מצרים לעזרה, על סוסים ישענו, ויבטחו על רכב כי רב, ועל פרשים כי עצמו מאוד. זה מהנבואות שבהם ישעיהו פועס על יהודה שהולכים לעשות את הקשר המדיני עם פרעו, עם מצרים, אשור, מצרים. ועל פרשים כי עצמו מאוד, ולא שעו על קדוש ישראל. בוטחים בפרשים של מצרים ולא שעו על קדוש ישראל, ואת השם לא דרשו. וגם הוא חכם ויבא רע, ואת דבריו לא הסיר, וקם על בית מרעים ועל עזרת פועלי אבן. באמת פסוק מופלא. הוא הקדוש ברוך הוא חכם, כאילו זה כמעט ציני. אגב, זה בא בניגוד, שנייה אחת, זה בא בניגוד לחוכמת מצרים. הרי מצרים זה חכמיה, חכמי מצרים. גם הוא חכם. אבל זה הביטוי, זה נכון, לא חכמי מצרים, אבל גם הוא חכם. להבדיל מיליוני הבדלות. בסדר? זה כמעט ביטוי ציני של ישעיה. מה זה?
אירוניה.
אירוניה. ואז בא אדמור הזקן ואומר, אתה קל לך מאוד להתבלבל במושג של רחמן ושל חסד. למה? כי אם הקדוש ברוך הוא באמת מרחם עליי, אז אתה בעדו. אתה גם מבין שזה דבר אדיר, זה אור עצום, זה משהו, זה חסד שאי אפשר להבין. ומתי תבין שמה שאמרת הוא שטויות, בדיוק כמו שאתה אומר, שהוא 10 במתמטיקה. כלומר, להגיד שאתה עוסק בהבנת מידת החסד, זה כמו להגיד שאתה מתפעל מהכישרון המתמטי של הקדוש ברוך הוא. זה אותו דבר. או מיכולתו בניתוח שפות. בדיוק אותו דבר. זה בעצם מה שהוא רצה בשני הפרטים. הרמב״ם דיבר על הוא ודעתו, ובא עכשיו התניא ואומר כך הוא ומידותיו. זה היינו הך. וההסבר שזה יתחיל עכשיו, כי זה דבר מאוד מאוד עמוק. למרות שהמידות האלה, שהן בעצם הספירות, הם הדרך שדרכן אני מדמה אותו. כך הכל מופיע אליי. נכון. אבל זה רק שיקוף. זה בכלל לא הוא. אני כל הזמן צריך לזכור, וזה רז עדים אמנותה, אני כל הזמן צריך לזכור שהוא מידותיו אחד. הוא ינסה להגדיר את זה יותר עכשיו, בחלקים האחרונים. אז באמת זה הפסוק היסודי פה, וגם הוא חכם ויבה רע, ודבריו לא הסיר. ומצרים, אתם שומעים, זה הפסוק שם בהמשך, אדם ולא אל. הוא חכם, אבל הוא מביא רע. אז מה זה הוא חכם ומביא רע? בהבנה הקטנה, ילד כזה חכם, למה עושה רע? אז זה מדובר פה. הוא חכם, הוא מקור חוכמה אלה, הוא הראשית. ויברה, זאת ההשתלשלות עכשיו, איך תבין למה השם ברא רע ועשה טוב? הוא ומידותיו אחד. זה שעכשיו זה מופיע בחושך, זה שעכשיו זה מופיע בגבורה, הוא ומידותיו אחד. מי אמר לך שזה פחות חסד מהחסד שמופיע? מי אמר לך שהרע שמתגלה עכשיו הוא פחות חסד מהחסד? זה הבנה שלך. ומצרים, אדם ולא אין. וסוסיהם בשר ולא רוח. והשם יתה ידו וחשל עוזר ונפל עזיר. יחדיו כולם יכליים. וכולי וכולי וכולי. בסדר? פסוקים בישעיהו. למד א'. אז נמשיך. אז אם כן הוא אומר, מה שהקודש ברוך הוא נקרא, וואו וואו. חכם בכתוב, וגם חז"ל, כינו לו מדרגת ומעלת החוכמה, היינו משום שהוא מקור החוכמה, שממנו יתברך נמשך ונאצל מהות מדרגת חוכמה אילאה שבעולם האצילות. וכן, מה שקוראים לקודש ברוך הוא בשמות רחום, וחסיד, הרי הוא למעלה למעלה מכל המידות, על שם שהוא מקור הרחמים והחסדים, וכן שאר המידות שכולם נמשכו ונאצלו ממנו יתברך. ודרך עניין ההמשכה והאצילות, איך נמשכות ונאצלות כל המידות מהקודש ברוך הוא. הקושי הרי הוא למעלה למעלה מהכל אין סוף, אז אם אני חלק מאין סוף, אז גם האין סוף הזה צריך לבלוע אותי. מה זה משנה? רק בדברים שיש להם סוף, אז אני אומר, 1,000 קילוואט חלילה יכול לשרוף אותך, אבל קילוואט לא יקרה כלום. אבל קילו אין סוף ואלף קילו אין סוף זה אין סוף. זאת אומרת שזה צריך להשתלשל ולהצטמצם בצורה כזו שאני מופיע כנברא בפני עצמו, זה שער הייחוד. השם הוא האלוקים, השם המהווה הכל מאין ליש, כי בחסדו הוא רוצה שהכל יהיה מאין ליש. הוא האלוקים, המעטיף את הכל במעטפת של יש, שכאילו אתה לא רואה בכלל את האינסוף. השם הוא האלוקים. איך זה נמשך ונאצלו ממנו דרך עניין ההמשכה והאצילות? איך? ומה? כלומר, איזו מהות נאצלה? איך זה מתרחש? ידוע למשכילים, זה כל סוד האצילות, ידוע למשכילים, הוא נכנס לזה בהגהה של שתי שניות, רק כדי לתת לזה איזושהי מוזיקה כללית, תבנית, אבל לפני ההגהה נגמור רגע את הקריאה. זה ידוע למשכילים, עוד רגע נדבר על זה. והנה אין לנו עסק בנסתרות. כי זה לא מה שחשוב לי פה בספרם של בינונים בתניא. אין לנו עסק בנסתרות. אך הנגלות, מה כן נגלות? למה כל זה מהותי לי? אך הנגלות לנו, כלומר אין לנו עסק בנסתרות, הכוונה היא כיצד נאצלו הספירות מאור אינסוף, בצורה כזאת שפה זה מופיע לי לא בתור אור אינסוף. זה הקושי הגדול של האצילות. איך אור אין סוף שאמור לבלוע אותי מופיע פה בסוף בצמצום? זה הסוד, זה הקושי. בסדר? וזה באופן כללי לגמרי מדובר בהגעה בשנייה אחת בלי להיכנס בכלל. אבל עכשיו הוא חוזר והנה אין לנו עסק בנסתרות. אך הנגלות לנו. זה שאינני יודע איך זה קורה לא משחרר אותי ממה שאני חייב. ומה אני חייב? להאמין אמונה שלמה דאי הוא וגרמוי אחד. איפה זה כתוב בפסוק שזה הדבר הנגלה? וידעת היום ושיבות אל לבבך כי השם הוא האלוקים בשמיים ממעל ועל הארץ מתחת אין עוד. איך הסברנו אין עוד? אין תפילין, אין תפל, אין גוף כלפי נשמה, אין משהו שיש לו מהות, אין ישות נוספת, אין עוד. השם המהווה הכל מאין ליש, החסד האינסופי, הוא הצמצום האינסופי, ואין עצם מסתיר על עצמו, כי אי הוא וגרמו אי חד, כמו שהוא וחוכמתו אחד והוא ודעתו אחד. אך הנגלות לנו להאמין אמונה שלמה דאי הוא וגרמו אחד, דהיינו מידותיו של הקדוש ברוך הוא, ורצונו וחוכמתו ובינתו ודעתו, עם מהותו ועצמותו המרומם לבדו רוממות אין קץ מבחינת חוכמה ושכל והשגה. הכל אחד. איך באחדות פשוטה ממש יש ייחוד בין הלמעלה מההשגה ללמטה למטה למטה? זה עניין האמונה, זה הלמעלה מהשכל. אך הנגלות לנו להאמין אמונה שלמה דאי הוא וגרמו אחד, דהיינו מידותיו של הקדוש ברוך הוא, ורצונו וחוכמתו ובינתו ודעתו הם אחד לגמרי עם מהותו ועצמותו המרומם לבדו רוממות אין קץ מבחינת חוכמה ושכל והשגה. ולכן לפני שהוא לגמרי לגמרי למעלה מכל השגה, גם ייחודו שמתייחד עם מידותיו שהאציל מאיתו יתברך, גם כן אינו בבחינת השגה להשיג איך מתייחד בהם. וכיוון שזה לא בבחינת השגה, זה בבחינת אמונה. זה המושג אמונה. כבר מתי מופיע פספסת שם, בתיה? יש לך את זה? פשוט המשך, זה היה אותה שורה הלאה, רק לא קראתי את הגה. ולכן יקראו מידותיו של הקדוש ברוך הוא שהן הספירות, נקראו בזוהר הקדוש רזה דים הימנותה. הסוד של האמונה. למה? שהיא האמונה שלמעלה מן השכל. זאת אומרת, זו הבחנה מדהימה. אין משהו שבשכל אפשר להבין יותר מאשר הספירות. זה הדבר הכי מובן בעולם. ההשתלשלות, הספירות, החוכמה, הבינה, הדעת, הנפש נבנית על פי זה, כל המציאות נבנית על פי זה. אבל כשם שאתה יכול להבין את הספירות, לקלוט שהספירות בעצם הן סך הכל שיקוף, שרק מפה נראה מובן. אבל באמת שלו זה הוא ומידותיו אחד, לזה אתה לא יכול להגיע, זה למעלה מן השכל. סוד האמונה בעומק פירושו, להגיע לסוד האמונה זה להגיע למקום שבו בעצם הכל נראה שכלי. והאמונה נשארת פה בסוד. כלומר, למה צריך אמונה אם הכל כל כך מובן? כי ככל שזה מובן יותר, צריך יותר אמונה, כי אתה מבין שאתה לא מבין כלום. כלומר, האמונה היא המקום שבו בעצם הכל, 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 הכל אין סופי. מה זה אין סופי? אין סופים, אין מורכבויות. יכולת הניתוח שלך, ככל שהיא נאצלת ומדהימה יותר, היא בעצם יותר מורכבת. היא יותר מפורטת. היא יותר מדהימה. וככל שהיא יותר מדהימה, היא רחוקה יותר מסוד האמונה. זה סוד האמונה. כלומר, אמונתו של התינוק, שמאמין כי הוא יודע שהוא לא יודע כלום, היא מבחינה מסוימת הרבה יותר גבוהה. אז מהו סוד האמונה? סוד האמונה הוא להיות כל הזמן בתוך מציאות הספירות, ולהבין שבעצם כל מה שאני עושה הוא הראייה מהשיקוף מפה. כלומר, אני פועל על פי ההשתלשלות ועל פי השכל, בצמצומים, צמצומים, צמצומים, והשם הוא האלוקים, ואין הדבר יכול להיות מובן לא בפה לאומרו ולא באוזן לשומרו, ולא... אבל אני מדבר על זה כל הזמן, ואני חי את זה כל הזמן. כלומר, אני עוסק בזה כדי להבין את אי-הבנה. זה רז הדימנותה. אני עוסק בזה כל הזמן, חמר לנו התניה כל הימים, שאמונה זה מאימונים. אני כל הזמן צריך להתאמן על זה, ולהתאמן על זה, ולהתאמן על זה, ולהתאמן על זה. וככל שאני חי ברז הדימנותה יותר, והספירות הם רז הדימנותה. כך יותר אני בעצם מעכל שבמהות הוא מידותיו אחד, ורק זה מאפשר תקווה לכל המציאות. כי אם לא הכל אחד, אז אין שורש אחד לכל. אז גם אין תיקון. אז גם אין תקווה. והיכולת לקלוט את הכל אחד היא רק בלהבין איפה נגמר השכל, ומתחילה האמונה. היכולת הזאת נמצאת דווקא כאשר אתה נכנס לשם. זה יסוד אדיר, אדיר, אדיר. אז הוא אומר בהמשך, אבל מה לעשות שדיברה התורה כלשון בני אדם? לא מה לעשות, אלא לכן דיברה התורה כלשון בני אדם. כך מתחיל הפרק הבא. אבל דיברה התורה כלשון בני אדם, ואנחנו מדבר על רחום ועל חכם ועל חסיד, וכל שנייה אתה יכול להתבלבל. כלומר, כל שנייה אתה יכול להתבלבל, כי אתה כן שופט דברים על פי המושגים שלך. בהגהה שדילגנו עליה, הוא אומר כאן, הגהה, אתם זוכרים מה זה הגהות? הגהות אצל התניה זה כניסה ככה, של דקה אחת, GPS ככה, למושגים הפנימיים של הדברים, שהוא לא רוצה להיכנס אליהם יותר, ולכן אגב, פה במקרה הזה, אחרי ההגהה, הוא אמר, והנה אין לנו עסק בנסתרות. הוא רק נתן בהגהה תבנית כללית, הוא אמר, אין לנו עסק בנסתרות, אבל הנגלות לנו ולבנים. בהגהה הוא אומר את היסוד. ובהגעה הוא נוגע באחת הנקודות שאנחנו מדברים עליהן הרבה. הרי כמעט כל הזמן התניה מסתמך על היסוד הזה של הרמב״ם שהוא בדעתו אחד. הוא מצטט אותו. שהוא היודע והוא המדע והוא הידוע. הזכרתי את הדברים שאני אומר עכשיו כבר יותר מפעם. בכמה מקומות בהגעות וגם בספר עצמו הוא מזכיר שלכאורה חכמי הקבלה נחלקו על הרמב״ם. אני נכנס פה לדבר גדול. כי מופיע המהר"ל חולק מאוד, וטוען שמה פירוש להגיד שהקדוש ברוך הוא היודע והוא המדע? זה עצמו כבר לדבר על השגה. כי מאיפה קיבלת את המושג, יודע? ומאיפה קיבלת את המושג מדע? המושג הזה כבר לא נכון. ככה מה אני טועה. והתניה אומר עכשיו איך בעצם אין שום סתירה בין שתי התפיסות האלה. ושניהם אחד. בוא נראה את זה. סוד הצמצום. רגע. סוד הצמצום, הוא פותח קודם כל במושגים פנימיים מאוד יסודיים. באור אין סוף ברוך הוא. על מה אנחנו מדברים? אנחנו מדברים על עניין הצמצומים הנדרשים כדי שמאור אין סוף יעצל בסוף חוכמה, מידות. איך יכול להיות? הרי אם זה אור אין סוף, איך אמרנו? אין כאילו אין סוף. אז הכל אין סופי, אז אם צריכים להיבלע, אז אין פה יש. אז איך יש יש? סוד הצמצום באור אין סוף ברוך הוא. כלומר, לפני הצמצום, העיר בעולם אור אין סוף. ואני מזכיר עוד פעם בסוגריים, אנחנו מדברים פה בלשון עבר והווה ועתיד, אבל מתכוונים להשנייה. זה לא היה פעם, זה היה היום בבוקר. זה כל הזמן, זה מחדש בטובו. אז לפני הצמצום, העיר בעולם אור אין סוף. ומה עושה הצמצום? שאור אינסוף הזה לא יכול להופיע. אז הצמצום ברא גבול, יצר מציאות כזאת, איך קראנו לה בפרקים הקודמים? כי שמש הוא מגן השם י' כ' ו' כ', שזה המהווה מעין ליש אלוקים, שזה הטבע, הצמצום. בסדר? בראשית ברא אלוקים וצמצום אדם קדמון. לא ניכנס, אבל א' קוף, המושג אדם קדמון, זה המחשבה הראשונה שכוללת את כל סדר ההשתלשלות. זה המושג אדם, א' קוף, עוד לפני, נכון? דהיינו?
ממש... שלא נתפס כלל בשום
יכולת שלי,
אבל רק משם יש את
ההשתלשלות. בדיוק. ומשם יש את ההשתלשלות. אז זה המחשבה הראשונה, הזיק הראשון, שכוללת את כל סדר ההשתלשלות, אבל היא לא כוללת במובן שמה שאני אומר מורכב, אני יכול לקחת שם מפה סינופטית ולראות. בסדר? ואז בעצם כבר יש עניין, זה הדבר היחיד שיש שם, יש עניין של מחשבה. זה אדם קדמון. מחשבה. שאני יכול לקמת למחשבה. אבל המחשבה הזו היא עוד לא יכולה להתאפס כי היא כוללת הכל. כאילו כשאני אומר מחשבה, אני אומר הבקבוק הזה, לא הקופסה. שהמחשבה הזו לא מסוגלת לעולם לעולם להתאפס כי היא מחשבה שכוללת הכל בתוכה. כל סדר ההשתלשלות. וצמצום אדם קדמון וסוד הדיקנה, דיקנה זה זקן, שערות. באופן כללי, בלי להיכנס בכלל, אבל השערות זה הביטוי של הצמצומים. כי השערה, השיער אצל האדם, זה הדבר שיש באדם את החיות הכי מצומצמת שיש באדם בעצם. ומצד שני, זה מבטא את עוצמתו. כלומר, מצד אחד, אין דבר שאני יכול לקחת ממך בלי שיכאב לך בכלל, כמו השיער. גם לא הציפורי. אפילו לא הציפורי. שערות וציפורניים, זה שני סוגים של צמצומים. אבל הציפורן עדיין אתה תרגיש טיפה. בשיער, יכול, אתה לא תרגיש כלום. סוד הצמצום. חלקי אגב בנוי מסוד הצמצומים. כל סוגיית התספורת והכל והפאות, שהן נותנות מקום. בסדר? אז סוד הדיקנה, הכוונה היא, הצורה שהיא עוד שלב בצמצום, עוד אופן בצמצום. זאת אומרת, אדם קדמון, כאילו זה תחילת, זה המחשבה הראשונה, שאתה לא יכול להקל אותה כי היא מחשבה שכוללת הכל, אי אפשר להבין את המושג. לא, 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 זה מעל זה. זה לפני הכל.
זה לפני עולם האצילות.
זה לפני עולם האצילות, זה א' קוף, זה לפני עולם האצילות. רק נבראת מחשבה, כאילו המילה נבראת עוד פעם לא טובה. יש מחשבה, הופיעה מחשבה. ואז היא מצטמצמת בצמצום של דיקנה, שסוד כל הצמצומים לצמצם האור, עכשיו הוא חוזר למילים שאנחנו יכולים להבין. סוד כל הצמצומים נועד לצמצם את האור, כדי שהאור הזה יוכל מה? שיתלבש בבחינות כלים של 10 ספירות. כלומר, בעולם האצילות יש 10 ספירות, והכלים הם חוכמה, בינה, דעת, במוחין, חסד, גבורה. האור של הכלי שנקרא חסד, איזה שם? בשמות השם זה חסד? יוד קי וו קי. אז האור הוא שם יוד קי וו קי, והכלי הוא חסד. האור הוא שם אלוקים, והכלי הוא גבורה. האור הוא א' ד' נ' יוד, אדנות, והכלי הוא מלכות. לצמצם האור שיתלבש בבחינות כלים ב-10 ספירות. בסדר? אור זה פשוט, שאי אפשר לצייר אותו, שאי אפשר בכלל להכניס אותו להכלה. עכשיו, כשהוא מתהווה והופך לכלים, דהיינו חסד, גבורה, בסדר? עכשיו הכלים הם כלים, אבל הכלים הם דבר אחד לגמרי איתו, כי אי הוא וגרמוי אחד. והנה אחר שנתלבש אור אין סוף בבחינת כלים, דחוכמה בינה דעת, אחרי שזה יתרחש בעולם האצילות, אז שייך לומר מה שכתב הרמב״ם. רואים איך הוא הבליע בשקט את אי הסתירה בין הרמב״ם למהר"ל? אז שייך לומר מה שכתב הרמב״ם, שהדעת והידיעה למעלה, 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 הם בצורה של הוא היודע והוא המדע והוא הידוע, ובידיעת עצמו יודע את כל אמיתו וכולי. כלומר, כל זה רק אחרי שכבר נוצרו כלים שבהם התלבש אור אין סוף. על מה טען המהר"ל? הוא למעלה למעלה מהדע. כן, זה לפני הכלים. אבל הרמב״ם דיבר אחרי שזה התלבש בכלים. ולכן היסוד של הרמב״ם הוא יסוד הכי גדול בשער האיחוד והאמונה. לפי שבחינת כלים באצילות, הכלים של האצילות, מה שבאצילות הוא כלים, מה שבעולם האצילות הוא כלים של האורות, בעולם שמתחת לאצילות, הכלים באצילות נעשים נשמה וחיות לעולמות שמתחת, לבריאה ויצירה ועשייה ולכל אשר בהם. ואז כשאני אומר שבידיעת עצמו הוא יודע כל הנבראים, מה אני מתכוון להגיד? בידיעת עצמו שבכלים שבאצילות הוא יודע כל הנבראים והנעשים שבכל העולמות. ואז זה בסדר גמור. הרמב״ם דיבר מהשלב הזה. אבל בלי צמצום והלבשה הנזכר לאל, כלומר, אם עוד לא עסקנו בצמצום ובהלבשה, דהיינו הצמצום, כמו שהוא פתח, אדם קדמון, סוד הדיקנה, שאחרי זה מצמצם ומתלבש בכלים של 10 ספירות. כלומר, אם עוד אין התלבשות של אורות בכלים, אז לא שייך כלל לומר הוא היודע והוא המדע. כי אינו בבחינת וגדר דעת ומדע כלל חס ושלום. הוא לא היודע והוא לא המדע. אבל כאילו הוא אומר, התניא, מה אתם מלינים על הרמב״ם? תלינו על הפסוקים, גם בפסוקים כותבים הוא היודע. אז מה פשט? אלא שברור מדובר פה אחרי בחינת ההתלבשות של האורות בכלים. עכשיו, ההתלבשות של האורות בכלים זה באצילות. ואז כשאורות התלבשו בכלים, וזה נעשה אחד, עכשיו בידיעת עצמו הוא יודע את כל הנבראים והנעשים שבכל העולמות בבריאה, יצירה ועשייה. כי אינו בבחינת וגדר דעת ומדע כלל חס ושלום, אלא למעלה, מעלה, עילוי רב, עד אין קץ, אפילו מבחינת וגדר חוכמה. עד שבחינת חוכמה נחשבת אצלו יתברך מבחינת עשייה גשמית. מי שעוקב אחרי הגהה, רק במה שאנחנו יכולים להקל בה, היא מדהימה. הוא אומר, מה שאמרנו כולם בחוכמה עשית, ואתה איבדת את הצפון, זה כי לרגע דיברנו עכשיו למעלה. עכשיו כיוון שהוא התלבש, האור אין סוף, האורות התלבשו בכלים, אז זה מגיע אליי במציאות הכי פשוטות, בקופסה ובמלון ובספר. וזה רז הדים אמנותה. כלומר, רז הדים אמנותה זה להקל שכל מה שאני פוגש פה הוא רק התלבשות בכלים. זה רז הדים אמנותה. רז הדים אמנותה זה לעסוק כל הזמן בשכל, ולהקל כל הזמן שזה הכל התלבשות בכלים. ולמה זה אמונה? כי אי אפשר להבין לעולם איך אין סוף יצטמצם בתוך סוף. זה לא ניתן להבנה. גם לא צריך, אבל צריך להבין שזה לא ניתן להבנה. כי כל עוד אתה לא מבין שזה לא ניתן להבנה, אתה מתפשר באין סופיות חלילה. אתה אומר, תראה, אני לא מבין, אבל זה כזאת חוכמה. הרסת הכל. תגיד, אני מבין, ואני מבין שאני לא מבין. לא, אני לא מבין איך, אבל החסד של הקודש ברוך, אתה יודע לאן זה יוביל אותך, שאם החסד לא ילך, אז אתה לא תבין כלום. אבל אם תבין שיהיו גרמו אחד, אז השם הוא האלוקים. אז החושך והאור הם אחד בכלל, כחשיכה כאורה. כי יהיו וגרמו אחד, רק פה זה חלוקה לכלים. ואז אין בכלל סתירה. אתה לומד ועושה, לא כדי להבין, אלא כי ככה אתה מקדם את העולם, כי זה תפקידך, שעה אחת בתשובה ומעשים טובים בעולם הזה, אבל כל סוד האמונה הוא רז הדים אמנותא לקלוט, שכשאתה אומר חכם ואומר רחום ואומר חסיד, אתה לא, לא מתכוון לחכם ורחום וחסיד, אלא אתה מתכוון למקור החוכמה. עכשיו, מה רמתך כשאתה אומר מקור החוכמה? השאלה היא כמה אתה בטל לרז הדים אמנותא כשאתה אומר מקור. יש ביטוי מפורסם אצל הרב קוק, ביטוי נפלא, על, 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 על אותם הגמדים תרוטי העיניים, בהקדמה לשיר השירים, הקדמה הגדולה שלו על אומנות ועל הכל. שם בהקדמה הוא מדבר על מי שלא מבינים מה זה שיר השירים. יש שם ביטוי חריף מאוד, הוא מתכוון לאחד הסופרים שהיו בדור ההוא, מישהו מאוד מסוים, שכתב איזה משהו על שיר השירים, שהרבנים עשו משיר השירים משלים, כי הם לא מסוגלים מסכנים להתמודד עם העוצמה האירוטית, מסכנים, מה אפשר לעשות? אז הם עשו מזה כל מיני משלים. כן, כשיבינו משהו, אז הם יהיו, אבל לאט לאט גם הם התפקחו, ולאט לאט הם... ואז הרב קוק לא מזכיר את זה בכלל, אבל הוא כותב את ההקדמה שלו לשיר השירים. הסיפור שלו הוא גם מופלא, הוא כותב אותה ככה בטבע באיזשהו מקום, הוא כותב את הקדמתו לשיר השירים. והוא כותב שכשם שמי שהוא חמור לאהבה לא יבין ולא יחוש מה שישוררו משוררי האהבה בשיריהם הפרטיים. לא יחוש. כי הוא חמור לאהבה, הוא לא יבין מה רוצים החיים שלו, הוא חושב שזה, הוא לא מבין. הוא לא, אין לו את ה... כך מי שהוא חמור לאהבה אלוקית, לאהבה, לא יבין על מה מדברים. לא קולט. ואז קורה לו הדבר הבא, הוא אומר. קורה לו מה שקורה לגמדים תרוטי העיניים, שלוקחים אותם מסביב למגדל אייפל. ואת איפה זה מגדל אייפל? אה? לא, איפה? במגדל. בפריז, יש לנו פה נציגות של פריז. אתה חושב שאתה פריז? אתה היית שם שעתיים. מתי הייתה שנה ראשונה שהיית בפריז? איך? מזמן. 78. מזמן הוא אמר.
אני הייתי ב-68, שבגול אמר דבר
כמו 68. אחרי זה, אחר כך בגול. אז כתוב שם על הגמדים, אחרי זה אני אשאיר אתכם עם דגול והכל, אתם תהנו עם דגול, אני רץ. אבל כתוב שהגמדים, כך כותב שם הרב, מדהים. הוא אומר, הוא משול למי? לגמדים, תרוטי העיניים. יש גמדים עם עיניים תרוטות שהגבות מסתירות להם. והם מסתובבים מסביב לסדרת התרבנים התחתונה של מגדל אייפל. זה היה הטווינס שהרב קוק הכיר. והם מסתובבים מסביב לסדרת האבנים התחתונה. ובא מישהו ואומר להם, אתם יודעים איזה גובה זה מהגג, מה רואים? מהגג אפשר לראות את העננים ממש. הם מתפעלים. עכשיו, הם באמת חכמים. אבל אין להם יכולת לראות כי הם גמדים. והם תרוטי עיניים. אז הם מתפעלים מזה שמהגג אפשר לראות את העננים. מסתכלים דרך הגבות שלא נותנות להם לראות. ועושים את החשבון הבא. גובהו של מגדל אייפל הוא 1.80 מטר. כי הם הצליחו. משמע שכמות העננים וכו' וכו' וכו', והם פרופסורים לעננים. והם יודעים שהעננים זה גובה 2.5 מטר. כי אתה לא תגיד להם אם הם ראו את סוף מגדל אייפל או לא. זה הפרט הקטן שחסר. חוץ מזה הכל מדעי. משפט גדול שם. ולך תשכנע אותם בכלל. והדבר היחיד שחסר להם זה רק שהם פשוט חושבים באמת שמגדל אייפל זה 1.80 מטר. וזה הדבר היחיד שברור להם, כי זה מוכח, את זה אני ראיתי בעיניים. כל השאר, זה, אני לא מבין. אז את כל השאר אתה מתפעל מההיגיון שלי, ומה שראיתי בעיניים אתה לא סומך עליי. ולך תסביר מה אני יכול לעשות. מה אני יכול לעשות?
האמת?
מבוססת. האמת? שהאמת מבוססת על 1.80 מטר. אדיר. אדיר. כן?
אבל אני...
מה, מקור חוזרים למקור? טוב, אז זה רז הדין ממנו.